עכשיו מתחיל את התכלס, עד עכשיו זה היה את ה... אנחנו רואים בדרך כמה פרטים בדברי חז"ל, ובעצם שעת הפסוקים קודם כל, שחטא המרגלים הוא חטא חמור מאוד, ואני מתכוון להדגיש, כי סתם היו שואלים אותי, מה יותר חמור, חטא העגל או חטא המרגלים? אני חושב, אני מאמר, זה לא חוכמה, כי אני כבר יודע מה הסוף, אבל הייתי מאמר שחטא העגל. עם כל ההסברים של הכוזרי, שזה לא ממש עבודה זרה וכדומה. אבל זה מה שקרה, חטא גדול מאוד, והם רגלים, בסדר, אמרו על הארץ וכו', כאילו, אבל לא צריך להעריך, כי אני יודע שאני לא צודק. אז אומר המשך חוכמה, ועם זה הרב צבי יהודה פותח פה את הפרשה, שאחרי חטא העגל הייתה איזושהי התפייסות. אבל אחרי חטא המרגלים אין התפייסות. והדברים האלה מצמררים, אני אומר לכם, זה ממש לשמוע את פרשת שבוע כל פעם חדש, במדבר הזה יפלו פקריכם, ותפכם אשר אמרתם לבזיה ימותו, כן, 40 שנה, עד תום כל הדור, תשמע מן בן אדם אומר, נסו לשמוע אנשים כאלה, אם אני ארצה טיפה לרגש אתכם ולומר לכם מדברי המדרשים, שכל שנה הם יהיו חופרים קברים, ונכנסים, וחלק יוצאים וחלק לא, קיצור, אתה אומר לדור שלם, תשמע, גמרנו, אין לי מה לדבר איתכם. זה רק שאלה של זמן עד שתמותו, אחר כך עם הדור הבא, בעזרת השם, אנחנו נפתח דף חדש, כמובן לא כמו אחרי חטא העגל, ערף ממני ואחלם, אבל המשך, אבל ממש לא צריך לחזור על הפסוקים, אתם מכירים את הפשט. אז זה מה שנקרא עצם הפסוקים. עונש חמור, אז לפחות אנחנו צריכים לכוון את מחשבותינו להשתדל, כן? לפי הסקלות שהקדוש ברוך הוא קובע ולא לפי מה שאנחנו חושבים. דבר נוסף שהוא כואב גם כן מאוד, שאנחנו יודעים שחטא המרגלים מתברר במבט היסטורי, והיום כבר יש לנו ברוך השם מבט היסטורי, מתברר לנו שהוא היה חטא לא מקומי אלא חטא לדורות. כי אתם יודעים, מקווה שהשנה עוד יהיו לנו הפתעות, אבל בכל אופן פעמיים נחרב בית המקדש, חורבן בית המקדש בתודעה הלאומית, זה ודאי משהו נורא והיום, עוד פעמיים באותו יום, וחז"ל מכוונים את זה, אומרים שאתם בחיתם בחייה של חינה, מתי? כשהמרגלים חזרו, אני אעשה לכם בחייה לדורות. אז כפשוטו, מה שכל הזמן משתמשה, כל פוליטיקאי זורק מילים, בחייה לדורות וכדומה, פה זה לא מניצה. באמת, מתברר שהבחייה הזאת היא גרמה לחורבן ועוד פעמיים. נשתדל להבין מה כל כך חמור בחטא הזה שהוא גורם לנו, שזה גורם לחורבן את המקדש. אם כן, אני חושב ששאלנו מספיק שאלות כדי להיכנס על העניין, ואולי רק נסיים כדי שגם נאמר כביכול איזשהו חידוש. שמעתי את זה מהרב ליאור כמה פעמים בשם בעל הנתיבות. אתם יודעים שאותו הנתיבות המפורסם, שהוא גם כתב חידושים, כן? ושחולק על הקצות בהרבה דברים, יש לו גם, הוא כתב ספר על 5 מגילות, אבל בפירוש שלו על מגילת איכה, נכון? זה מתחיל שם לפי א' ב', אז פסוק ב', בכה תבכה בלילה ודמעתה לחייה, שאתה מבין שהתיאור הוא שכאילו הדמעות עדיין על הלחיים. אז אומר בעל הנתיבות שעם ישראל ממשיך לבכות את אותה בחייה של חינם. זאת אומרת, הדמעות שהיו אז אחרי חטא המרגלים הן עדיין נמשכות. זאת אומרת שהחטא נמשך. לכן אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה, לא פשוט בכלל לבוא וללמוד את הפרשה הזאת, ואני רוצה דווקא להשתדל להעמיק בה כדי שנמצא את השורש שבזאת השם נצטרך לתקן אותו. אני אומר קודם כל את עצמנו, אחר כך נקווה שנזכה גם לאחרים. אם כן, עד כאן עסקנו די בהקדמות. עכשיו ברשותכם אני רוצה, כדרכו של הרב צבי יהודה זצ"ל, אמרנו זה לא רק כותרות, ספר במדבר, ספר הדרך, זה לא ציון במובן הגיאוגרפי אלא ציון מהותי. דהיינו, כשאנשים הולכים בדרך הם מתחילים להתבלבל, הבלבולים האלה גורמים חולשות רוחניות, החולשות הרוחניות הם גרמו א', ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, אני רק חוזר על הכותרות, מה שראינו אחר כך, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. ופה אני רוצה להוסיף כמה משפטים בגלל שזה אני חושב עצם העניין, למרות שהוא לא קושר זה מפורש, אבל זה ברור, הוא אומר שזה קשור. אמרנו שהמתעוננים, הזכרנו דברי הרמב"ן בשבוע שעבר, שלכאורה אתה לא מוצא מאחת. והרמב"ן אומר שהם שאלו שאלות, מה נאכל ומה נשתה וכמה זמן הדרך תיקח וכדומה. מה שנקרא בשפתנו שאלות לגיטימיות, נכון? אם זה לגיטימי, אז למה? וישמע השם, כן? ויחר בעיניו, כן? ותבער במש השם, ויקרא השם במקום מהות עבירה. כנראה שהשאלות הן לא כל כך לגיטימיות. ונראה לעניות דעתי שזה אחד הדברים ש... שגורמים פה לחטא המרגלים. אני תכף ארחיב יותר, אבל אני קודם כל רוצה על הנקודה הזאת, ברשותכם. תרשו לי ככה, למרות שאתם מרגישים עליי את הכובד שמדבריי, אבל בואו ככה קצת נשתעשע במשהו קליל, שאני לא אגרום לכם עצרות יותר מדי. אני רוצה לומר עכשיו איזשהו משלון שאני אוהב לחזור עליו. למה אני אוהב לחזור עליו? כי כל פעם שאני אומר את זה, אני רואה שהחבר'ה מחייכים, אז כבר אלה ששמעו אותו, שיסלחו לי. אני אומר עכשיו כאילו מאוד בקצרה, למרות שאפשר לעשות מזה סיפור שלם. בוא נגיד שחבר'ה מחליטים לעשות טיול בין הזמן. בדרך כלל איך זה הולך? בגדול, שניים, שלושה תופסים את היוזמה, מתחילים בשפתם, היום כאן להעביר אס-אמסים וכו'. הרוב, איכשהו, בסדר, למה לא? וזה תמיד יש איזה מיעוט קטן, שאומר מה ואיך, ומתחילים לשאול כל מיני שאלות, מה, ואתה פנישה, ואתה את הדרך, מין כבדות כזאת, ככה, שקיצור אין להם חשק. אבל בדרך כלל, בואו נדלג, יש לנו עוד הרבה יום הרבה מה לומר, לא לי, כן, לחזל, אז אני לא אריך בסיפורים שלי. כן, בכל אופן, בסופו של דבר יוצאים למסלול, ונפלא, ושמחים, והולכים ביהודיה, וכבר תכננו שבארבע אנחנו כבר גומרים ויוצאים החוצה. פתאום אתה רואה כבר, וואלה, שש וחצי, השמש כבר ככה נוטה, ואנחנו עוד בתוך הוואדי, אז מתחילים להבין שכנראה יש איזושהי בעיה באיזשהו מקום. ואז אתה רואה שהחבר'ה הרציניים מתחילים ככה לרקון על המפות ולחפש ואיפה היינו צריכים לעלות, וכנראה פספסנו, וכולם כבר מתחילים לדבר וזה, ואז פתאום כל הקטע בשביל להגיע עכשיו לשתי המילים האלה, אותם אלה שלא ככה רצו לצאת לטיול, אמרנו לכם. עכשיו פתאום הם נהיו חכמים. מה זה עוזר עכשיו המילים האלה אמרנו לכם? ולצערי הרב זה קורה הרבה פעמים בחיים, זה לא רק בטיול, סיפרתי זה בתור משל, זה שיש אנשים שהם יוזמים, יש אנשים שהם לא יוזמים, ואחר כך שאתה נקלע לקשיים, פתאום אומרים, הנה, אתם רואים, בדיוק, אמרנו לכם. עכשיו, זה עוזר משהו המילים האלה? כלום. רק מחליש את כולם, שלא לדבר, אם הפסימיזם הזה משתלט, אז כבר מתחילים הדיבורים, ואתם עוד תראו, ונעשה פה את הלילה, ויש פה חזרים, וקר, ואני לא יודע מה, כל הדמיונות של, של מה שיהיה, בגלל שהם לקחו אותנו ואמרנו לכם שלא לצאת. טוב, מספיק, למשל, הבנתי מה אני מתכוון. יש שאלות שהן לא לגיטימיות. למה? א', תלוי מתי אתה שואל אותה, אבל בעיקר אולי אתה צריך להגיד קודם כל א', שכשאתה בא ושואל מישהו, זה עכשיו כבר גם עצם העניין של חטא המרגלים, בגלל זה גם הערכתי, לא בגלל שרציתי לספר לכם סיפור. עצם המחשבה שאתה לא סומך על מי שלקח אחריות, זאת הבעיה. ובמקרה שלנו זה לא מדובר על החבר'ה, כן? כי באמת בן אדם יכול להיות שיתאה, ובוודאי אם הוא לא מדריך מוסמך. אבל לבוא ולחשוב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כל הניסים של להעמיד אותנו במדבר, מה קרה לכם? איך אתם מגיעים למחשבות כאלה? מה זה, זה מישהו מהחבר'ה שעוד לא הוכיח את עצמו? כמה דברים עוד צריך לעשות? ואתה רואה כל פעם שאנשים בדרך תופסים את הייאוש הזה, ובמקום לתת אמון שהדברים הולכים ונוצרים, ונכון שיש קשיים, אז פתאום אמרנו לכם, והביא אותנו למדבר, להמית אותנו למדבר, וכל מיני ביטויים כאלה, והעם בוכה למשפחותיו. איך אתה יכול פתאום ככה עם שלם לקחת במצב הזה? טוב, אבל קצת דילגתי, זאת אומרת, אמרתי רעיון שהוא מרכזי מאוד, אבל דילגתי קצת. אני עכשיו רוצה להוסיף כמה דברים כדי להבין טיפה את העניין של הדרך, אז אני רוצה, אני אעשה לכם סקירה היסטורית מאוד מאוד קצרה, על פי דברים ששמעתי מרב שלום הורוויץ, שהיה מנהל בית ספר, אורך השם הוא חי, כן? רק הוא כבר לא מנהל בית ספר בקריית ארבע. הוא היה לי איתו קשרים, אורך השם. אז הוא פעם אחת, הוא, סתם אני אומר לכם סוגריים של הסוגריים, דבר חשוב, שהוא מאוד מחשיב את ההסתכלות על הסדר שבתורה, הוא אומר זה גם נותן הרבה פעמים הבנה. בפרשה שלנו זה אחד המקומות, אחד המקומות שממש אפשר להביא את זה לידי ביטוי. עכשיו תראו, כל מה שאני הולך לומר לכם אתם יודעים, רק אני אסדר לכם את זה קצת כדי, כביכול אני אומר בשביל להחיות את זה קצת, זה עכשיו לא מצחיק, כאילו אני כמו איזה פרשן פוליטי, אני כאילו איזה מכין איזושהי כתבה, או לא רוצה להגזים, אפילו כאילו מנסה להיות במרכאות כפולות ומכופלות, לא ללמד זכות, אבל כאילו ללמד זכות על המרגלים. אז אם כן, קודם כל, בואו תראו איפה אנחנו עומדים מבחינת התאריכים. בסדר? די דומה לפחות או יותר לתאריכים שאנחנו עומדים פה, רק בואו נזכיר לעצמנו. עם ישראל יצא ממצרים בשנה שעברה, נכון? זה היה בפסח, ברוך השם. 50 יום אחר כך קיבלו תורה, 40 יום אחר כך היה חטא העגל. כל זה היה בשנה שעברה. חטא העגל נגמר, אמרנו קודם שהייתה איזושהי התפייסות, נכון? זה המשך חוכמה אומר. אבל רק התפייסות לא שלמה. נגמר שם, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, וביום פוקדי ופקדתי אליהם חטאתם. כבר אמרתי יותר מדי דברים מצחיקים, אז בואו רק נגיד, מי שהיה בצבא, וגם מי שלא היה, יבין את מה שאני אומר, שלפעמים המפקד אומר לך, אתה עוד חכה, אני אתפוס אותך פעם.
כן.
אמירות כאלה, שלפעמים הן יותר מפחידות מאשר העונש בעצמו. כאילו, אתה עוד חכה, אני... אתה עוד תחטוף. קדוש ברוך הוא אמר, ויום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. זה ברקע. כל זה היה, בוא נדלג עכשיו מהר. עברה שנה, נכון, היה חנוכת המשכן, הגענו לקף אייר של השנה השנייה. לא הרבה, שנה וחודש אחרי שיצאו מצרים. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון השם הולך לפניהם לטור להם מנוחה. נפלא. כבר אז, ויסעו מהר השם, שלושת ימים, ביום אחד, מהר. וים כמתעוננים, הזכרנו קודם, והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ואמרו מי אכילנו בשר. ואז, כן, באו העופות, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. זאת אומרת, עשו חשבון מהיר, בוא נגיד, שלושה ימים זה כתוב מפורש בתורה, חודש זה גם כתוב מפורש בתורה, אז כבר הגענו לפחות לכף ג' סיוון. אמת? אחר כך אלדד ומידד מתלמים במחנה, ואז ציפורה אומרת מה שאומרת, מרים גם כן פגע במשהו בצדיקה הזאת, כן, ואמרה משהו למשה רבנו, שחזל מאוד קושרים את העניין של חטא המרגלים לדיבורים של מרים, והעם לא נסע עד יוסף מרים, זאת אומרת שבוע חיכו למרים עד שהתנרפא מצרתה. לאן הגענו? פחות או יותר ראש חודש תמוז, נכון? אל תפסו אותי על התאריך המדויק. בואו נדלג רגע רק לדעת טוב איפה אנחנו עומדים. אמרנו שהם רגלים חזרו בתשעה באב, זה גם כתוב, נכון? תיקחו 40 יום אחורה, מה נשאר לנו? כפתי תמוז. עכשיו המרגלים הולכים, בוא עכשיו כל הסקירה הזאת של מה הייתה, של להבין שהמרגלים הולכים לארץ תוך כדי החדשות במרכאות, לא היה אז עיתונים אבל עיתונאים היו, אתם יודעים, זאת אומרת אנשים אמרו לעצמם, תראה מה קורה פה, קודם כל מאמץ אותנו מאוד, אמרנו גם יום פקדי ופקדתי, עכשיו תראה מה זה, העם רצה בשר, טרח, מכה, מגפה, עשרות אלפים מתו. עכשיו צריך לזכור, אנחנו כל הזמן נופלים בטעות הזאת, אנחנו חושבים שיכנסו לארץ עוד 40 שנה, אבל אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עכשיו לפני חטא המרגלים. אתם מבינים? זה אמור להיות מתי? שבוע הבא. מקסימום עוד שבוע וחצי. מה אלדד ומידד התנבאו? משה מת, ישוע מכניס את ישראל לארץ. אתם מבינים מה זה אומר? אם היה אז עיתונאים, עם העיתונים, איזה כותר זה היה תופס. אתם יודעים מה זה משה רבנו של עם ישראל? עד ש... לקח זמן עד שהוא קיבל אמון, נכון? אבל ברוך השם, סליחה על הביטוי, כאילו על אדם כזה גדול. שאני אומר, כאילו הוכיח את עצמו, לא פוליטיקאי שעבר קדנציה. זה, אנחנו אומרים, ויאמן העם, ואחר כך ויאמינו באשר משה עבדו, ושמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. האמונה משה רבנו הולכת ומתחזקת, ופתאום באים ואומרים לעם ישראל, תשמעו, משה מת, יהושע מכניס. עם כל הכבוד ליהושע בן נון, הוא כבר היה במלחמת עמלק, וגם הוא מסדר את הספסלים בבית המדרש של משה רבנו, והוא חיכה לו כשירד מהר סיני. הוא לא אדם אלמוני, אבל הוא אפילו לא סגן, הוא גם לא שר. הוא לא איזה מישהו שאתה יכול לבוא ולהגיד, שמע, זה המנהיג הטבעי שיחליף אותו. ודבר נוסף, הם יודעים את מה שהיה בסוף, אבל אחרי 40 שנה, אבל חושבים שזה יהיה בעוד שבועיים. מה יהיה? מלחמה. עכשיו תנסו להרגיש מה מרגיש איש ציבור. אני לא בא להגן עליהם, כי אמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא כבר החליט. אני 3,500 שנה, וקבע את עונשם, וקבע את עונשם לדורות, ואמרתי זה כמה פעמים כבר היום, החטא הוא חמור, איך אנחנו רואים? כי העונש הוא חמור מאוד. אבל איש ציבור עומד עכשיו, תראה, עם ישראל עומד להיכנס לארץ, ותראה את האנשים האלה. במדבר שהם היו אוכלי מן, הם כבר התחילו לקטר, מה יהיה כשיבואו לארץ ישראל וגם מן לא יהיה להם? אתה יכול עם האנשים האלה? אנחנו הולכים להילחם. עוד לא נרפנו מהאיום של רבי יום פקדי ופקדתי. אתם יודעים שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. אז מה אתם רוצים עכשיו? להיכנס ככה למלחמה? בואו נתפייס יותר, אני לא יודע מה, נעשה משהו שיהיה יותר טוב. פחות או יותר הבנתם את רוח הדברים, כבר לא אמרתי את כל הפרטים, אתם יכולים להוסיף עליהם. המציאות הזאת, שמה שנקרא גם מידת הדין מתוחה, וגם אתה רואה שהעם לכאורה, מה שנקרא בביטויים שלנו, עוד לא בשל. אז משפט ש... תשמע, אנחנו יודעים שצריך להגיע לארץ ישראל, אבל העיתוי לא מתאים. נכון? משפט שהרבה אנשים שואבים לומר אותו. יכול להיות, אני אומר עכשיו בסוגריים של הסוגריים, חבל להשתעשע בזה, כי כנראה זה שטויות, אבל רק לצורך ההסברה. יכול להיות שאם הם היו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, אנחנו בעד, אבל בוא תן לנו עוד קצת להתארגן. אולי הקדוש ברוך הוא היה אומר אחרת. אבל זה לא מה שהם אמרו, תכף נראה מה שהם אמרו. אבל יש עוד נקודה שהיא גם כן, אני חושב שהיא יחסית ידועה, אבל בגלל שהיא חשובה מאוד, ואומרים אותה אנשים גדולים, גם זה רמוז במדרשים, והשפת אמת אומר אותה במפורש, ושוב, זו סיבה שאנחנו אוהבים להגיד אותה, כי אנחנו, נכון, מקדשים את ארץ ישראל ואת העבודה בארץ ישראל, ובכל אופן, יש כמה מדרשים שאומרים, כאן אנחנו ראשים, מדבר, דור דעה, כולם לומדים תורה, ונבוא לארץ ישראל, נצטרך לקחת את המקוש והתוריה, להתחיל לסכל, לא מחכה לנו פה, מה שנקרא גן עדן. חז"ל אומרים שארץ ישראל זה גן עדן, אבל... בשלב ההוא, זה יצטרכו לעבוד קשה מאוד. עכשיו אתה רוצה ככה לקחת את האנשים, תן לנו עוד קצת, לשבת, ללמוד. נכון, המילגה מגיעה עד האוהל כל יום, בדמות מן. מה אנחנו צריכים יותר מזה? ושלא לזלזל, אני אומר את זה כאילו בציניות. סך הכל קיבלנו תורה לפני שנה. זה לא מספיק. מה, כמה למדנו? מה אומרים לבחור שעשו א' שהוא רוצה להתגייס? אומרים לו, אתה צריך להישאר עוד, נכון? לא מספיק שנה אחת. אז כל עם ישראל, אפילו הרבנים שלו, הם היו בוגרי שיעור א', לאחר. סליחה על הדוגמה שהיא לא כל כך טובה, אבל טיפה להמחיש. אנחנו לא מדברים פה כאילו כבר חיכינו וכו'. אם כן, כל הדברים האלה, שבין אם נאמר את הסיבות כביכול, מה שנקרא שמצב העם, בין אם נאמר שהשאיפות הן רוחניות, כדי להביא את עם ישראל למצב של לימוד תורה ולשמור על רוחניות יותר גבוהה ולא להיכנס למצבים גשמיים בעניין של ארץ ישראל, למרות כל מה שאמרנו, העונש הוא כל כך חמור. אז מה זה אומר? שאפילו עם כל הסיבות הטובות היה חשוב להיכנס לארץ ישראל. ולכן אמרתי מה שאמרתי בהתחלה, שהמון פעמים יש לנו חשבונות גם היום שנראים לנו מאוד מאוד חשבונות צודקים, נראים לנו, אבל שנציב את המטרה, יתברר שכל ההסברים, ככל שיהיו יפים, הקדוש ברוך הוא לא קיבל אותם. טוב, עכשיו בואו ניכנס לגופו של עניין, ובואו נקרא את פסקה 2 וננסה להבין יותר. כן, לא נוכל לעלות. ויוציאו דיבת הארץ. מה הייתה דיבתם על הארץ? ארץ אוכלת יושביה. אבל העיקר הוא הפחד וחולשת האמונה. הארץ אינה בשבילנו כי אז העם, לא נוכל לעלות אל העם. דיבת הארץ אינה על עצם הארץ. אין מי שיכחיש שהארץ טובה היא. הארץ טובה היא, אבל היא אינה בשבילנו. אי אפשר לנו לעלות אליה, לא הולך לנו. טוב, כמו שאמרתכם קודם, המשפטים הם מאוד מאוד קצרים. ברשותכם, כדרכו של תלמיד טוב של הרב ציודה, רב חנן פורז הצהל, בספרו הוא מוסיף קצת, אתם יודעים שהיה לו ככה מה שנקרא כושר דיוק מיוחד, הוא מרחיב את הנקודה הזאת. ברשותכם אני רוצה עכשיו להיעזר בו כדי לומר את הדברים האלה, ואחר כך מיד להציב את השאלה. העם, זאת אומרת, כמו שנוציא לצל אומר, המרגלים, תבדקו את זה, זה ממש מאוד שיטתי, אפס כי אז העם, לא נוכל לעלות אל העם. שם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים וכו', נכון? זה עבד חלבי, אבל, אתם מכירים את המשפטים האלה, שאדם אומר, כן, כן, זה וזה וזה וזה, ואז אתה מחכה ל... אבל. כן, אבל הזה הוא בעייתי מאוד. ותכף נחזור לכלב עוד יותר, אבל בינתיים, כאילו מה כלב אומר להם? כאילו לא מדבר לעניין, כאילו, חס ושלום. טובה הארץ מאוד מאוד, מה, הם חולקים על זה? הם אמרו שהארץ טובה. הם חפץ בן השם, והביא אותנו אל הארץ הזאת, הוא נתנה לנו, ארץ שכי זבת חלב ודבש. אך בשם אל תמרדו, אל תראו אותם הארץ, כי לחמנו הם. ואז, ואמרו כל הידי לרגום אותם באבנים. קיצור, מה הולך פה? המרגלים מדברים על העם, דהיינו על, כן, על הפלסטינאים שיושבים פה, וכלב מדבר על הארץ, ולכאורה זה לא אותו מישור. ואתה לא עונה אחד לשני, הם מפחדים. עכשיו, ברשותכם, אני רוצה, אמרת לכם, בדרך כלל השיעור שלנו הוא לא שיעור פרשנות, גם היום לא. אבל אני רוצה להרוויח על הדרך, כי זה גם מאוד מחזק את הרעיון המרכזי שהרב צבי יוסף מוביל אותו. אתם יודעים שיש מחלוקת בין הרש"י והרמב"ן פה על, על העניין של המרגלים. כי יש לכאור הסתירה, יש הרבה תשובות. ברוך השם, אתם יודעים, חז"ל לא פוחדים לשאול שאלות, וגם לא, וברוך השם יש גם הרבה תשובות, שלכאור הסתירה בין הפרשה שלנו לפרשת דברים, פה כתוב שהשם אמר למשה שלח לך מרגלים, ובפרשת דברים כתוב תקרבון אליי כולכם, ורש"י אומר שם בערבוביה, כאילו היוזמה הייתה, השאלה של מי הייתה היוזמה, נכון? ואכן רש"י לאורך כל הדרך, מי שכבר עבר על הפרשה ומי שלא שיעבור, הוא אומר וילכו ויבואו מההתחלה, כמו שחזרו עם כוונות רעות, מההתחלה כוונתם הייתה לרעת. רש"י מאוד עקבי שהמרגלים מההתחלה הם הלכו, כמו שאנחנו אומרים היום, סליחה שאני אומר עליהם ככה, כשהיום, כשהממשלה ממנה ועדת חקירה, כולם יודעים השאלה את מי אתה שם שם, כי בעצם התוצאות מוכתבות מראש. כאילו, אני, הם ידעו כבר למה הם הולכים. זה רק שאלה מה הם יגידו. אבל המטרה היא בסופו של דבר לא ללכת. כך הרש"י אומר. הרמב"ן לא כזה קיצוני. הרמב"ן אומר, עצם שלך אתם רגלים זה בסדר. כי אתה צריך לכבוש, אתה צריך מלחמה, נכון? מלחמה זה בדרך הטבע. מלחמה צריך מודיעין. צריך לשלוח מרגלים. אלא, שכך כבר מתחילים, הפרשנים, כל כך אוהבים לעשות את זה, אבל לא יהיה לנו זמן. להשוות בין המרגלים בפרשתנו לבין המרגלים שיהושע שולח. לא רק במובן ששם זה פנחס וכלב, אלא ציינים שם זה שניים, פה זה 12, נו אז מה, זה שאלה כמותית? לא, אלא, עכשיו תראו, זה אני טיפה מוסיף, אני חושב זה גם רב חנן פורז אומר שם, אם זיכרוני לא מטעה אותי, בכל אופן מתאים לא לומר דבר כזה. אם אתה רוצה משהו מקצועי, כמו שנניח שיטת הרמב"ן, אתה לא מקים אף פעם יחידת מודיעין על סמך ייצוג שבטי, מגזרי, אני יודע. אתה צריך לחפש אנשי מקצוע, אבל אתה צריך לשלוח אנשים לפי הכמות הנדרשת. מה אתה צריך נציג מכל שבט? עצם זה שזה מתפתח כדבר כזה שנציג בכל שבט, סימן שאתה רוצה להביא פה כביכול את רצון העם. וזה החטא הגדול. זה שאתה מאמין וסימן שאלה, אם ניכנס או לא ניכנס, ומה העם אומר ומה העם לא אומר, זה החטא, עוד לפני שהם הלכו בכלל.
אז יוצא שזה
חטא
של משה רבנו,
לפי זה. טוב, תראה. בוא נשאל את זה קצת יותר עדין. השאלה היא שאלה. נכון? אם באמת משה רבנו כל הזמן אומר להם, למה שלחתם? זאת אומרת, שזה לא טוב שאתם רוצים, אז למה הוא שלח? טוב, אז רש"י הראשון פה על הפרשה, כבר אומר שכשהוא... בוא נגיד לך תשובה קצרה, אבל יש עוד תשובות. אבל אמרת לך, זו שאלה פרשנית, מה שאתה שואל, ואני מצהיר, אפילו בהקלטה, שאני מתחמק מילנות. לא, לא בגלל שאין תשובות, יש הרבה דווקא. רש"י אומר, אפשר אפילו להקריא לכם את זה, כי הוא קצר, גם כן אומר את זה במשל, כשאתה בא לקנות משהו, ואתה שואל, אתה בא לקנות אותו, אפשר לעשות סיבוב? אם הוא יגיד לך לא, אז מה אתה תגיד? לא קונה, נכון? כי הוא מפחד שאני אגלה משהו. הוא אומר לך, בטח, וזה, נכון? ככה יגיד לך. משה רבנו לא מוצא חן בעיניו, שהם באים לבקש. אבל הוא אומר, שלח לך, לדעתך, אני מצווה לך, אם תרצה שלח, לפי שבא ישראל, אמרו לי, שלחה אנשים לפנינו. אני אמרתי להם שהיא טובה, אבל לאתכם אני מצטרך, חייכם שאני נותן להם מקום לטעוק לדברי המרגלים למען לא יירשוע. טוב, אז איפה המשל? לא המצאתי אותו, נכון? תעזרו לי, זה כנראה רש"י בהמשך. בכל אופן זה רש"י. קיצור, שהוא אומר להם, מה, אני אגיד להם שאני לא רוצה, אז יחשבו שאני מפחד, לא רוצה להסתיר מהם משהו. אז אמרתי להם, בבקשה, תיקחו, אבל קיוויתי שהם יבינו שאין להם מה לבדוק. בסדר, זו התשובה, אני חושב שזה. אבל, בוא נאמר, הרמב"ן גם מטפל בזה. שעצם הבקשה היא בסדר, ואיפה מתחיל החטא? אפס, כי אז העם, שמתחילים להגיד מה שנקרא בשפתנו, אם הם היו חוזרים ואומרים רק את העובדות, אז לפי הרמב"ן היו יוצאים זכאים. אני רק, מה שאמרתי קודם, אולי קצת בלבלתי אתכם, לפי רש"י, מההתחלה, היה כוונות לא טובות. והראיתי את זה, זאת אומרת, מה זה הראיתי? עד כדי כך שאנחנו אומרים כי חזק הוא ממנו וחזל, נכון? יש הרבה חיזוקים לשיטת רש"י וחזל. מה זה? כי הם חוזרים ואומרים לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? מאיתנו. לא, בהבנה פשוטה מאיתנו. אבל מה שעניתם זה מה שהמדרש אומר, חזק הוא ממנו, מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכבר האמירה הזאת היא ממעיטה ביכולת של הקדוש ברוך הוא להביא אותנו לארץ ישראל. אבל איפה מתחילות הבעיות? כאילו אתה צודק, אמרת ארץ זבת חלב ודבש, אנחנו לא מתווכחים, אבל איפה הבעיות? לא נוכל לעלות אל העם, וזה הריאליות שחונקת מאז ועד היום.
הבעיה הייתה בעצם הפרשנות שהם נתנו לעובדות? בעצם העובדות לא הבעיה, רק בפרשנות שהם נתנו להם.
לא צריך לתת פרשנות לכתחילה.
כן. כן. עכשיו, כל מה שאמרו זה אמת. נכון? יש שם ענקים, אין ויכוח. שבאותו יום, לפי המדרשים בכלל, תראו בו מה המדרשים עושים. כן? לפי המדרשים, נכון, הם עסקו כל היום, נכון, בלוויות. אז מה הם אמרו? הם אמרו, ארץ אוכל לזה שווה. מה רש"י אומר? הקדוש ברוך הוא עשה להם נס, שאנשים יתעסקו בלוויות, שלא ישימו לב אליהם. הבנתם? מה זה לקחת עובדות? כל אחד יכול לקחת אותם למקום אחר. אז באמת איפה? אז מה הפתרון? מה, אני צריך לחשוב שהקדוש ברוך הוא ימית להם אנשים כדי שלא יראו אותנו? זה מחשבה אחרי מעשה, או רק מי שמחובר שנקרא בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, שאומר לו אני אעשה כך וכך. לא פשוט בכלל. לכן הנקודה המרכזית היא עצם הטלת הספק אם ניכנס או לא ניכנס. המחשבה, תראו, בואו נראה את פסקה 3. למה שאני אגיד את זה? אחר כך נשתדל לעבוד את זה גם קצת בפסוקים. גישה זו שהארץ שהבטיח השם לאבותינו אינה בשבילנו, אינה מתאימה לנו, היא חטא נורא והיום. השם קראת איתנו ברית להיות לו לעם, ואין ארץ ולא עם, כי לכל דבר יש נשמה וגוף. התורה היא נשמת העולם, ישראל קדמו לעולם, והתורה קדמה לעולם, ושניהם עניין אחד. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, מתוך התורה נברא העולם החומרי והגיאוגרפי. לעולם החומרי והטכנולוגי יש פנים, כמו שלאדם יש נשמה, כך גם לעולם יש נשמה. התורה היא הנשמה, הפנים של העולם, לכל דבר יש פנים בחוץ, אין גוף בלי נשמה ואין נשמה בלי גוף. כך הוא אצל האדם הפרטי, ולא פחות מזה אצל האדם הציבורי. לכלל ישראל יש תוכן פנימי, חלק השם עמו. גם לכללות האדם הנברא בצלם אלוקים בכל גזעו יש פנים בחוץ. לכן הוא דבר מציאותי וטבעי שבאנושות יש חלק פנימי, חלק השם עמו, ששייך לנשמתיו של האדם בעולם. מתוך כך הוא הכרחי שלחלק השם עמו מתאים חלק מכדור הארץ, חלק מהעולם הזה שהוא חלקו ונחלתו. העולם הזה נברא כך שיש בו חלק מיוחד השייך לעם הזה. קדושת העם וקדושת הארץ מתאימות זו לזו. מי כמך ישראל גוי אחד בארץ, רק בארץ הם גוי אחד. עכשיו שימו לב, אני רואה שכבר זמננו הולך ומתקצר, צריך להתחיל לסיים. ואמרתם שאני רוצה לנסות להסביר, אז איך יוצאים מזה? אבל קודם כל, קצת נחזור רגע למרגלים. כן, כי שוב, אנחנו לא באים לשפוט אותם. אנחנו רואים נשיאי ישראל, ואל תדון את חברך, קל וחומר אנשים, דור מדבר, דור דעה, יצאו ממצרים. נכון, שאנחנו שואלים מה, איך יכול להיות אצל אנשים כאלה, אבל אתה לא בא לדון אותם. אנחנו צריכים לנסות להפיק לקחים עד כמה שידנו מגעת, כדי שבעזרת השם זה לא יקרה אצלנו. אם כן, אבל לכאורה, כל מה שהם אמרו, נכון, זה דברים נכונים. אז איפה הבעיה? אמרתי קודם את המדרשים, נכון? זה בעצם פשט הפסוקים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. מה זה חגבים? כן, זה משהו כמו הרבה כזה. עכשיו תדמיינו, מה זה הענקים האלה? נכון, במדרש כתוב שהם אומרים שהם שמעו אחד לשני, שהם המרגלים אומרים, שמענו, שהענקים האלה אומרים אחד לשני, יש נמלים בכרם בצורה של בני אדם. עשיתם פעם לבדוק את הקנה מידה שבין נמלה לבין אדם אמיתי, עשו קשר בין נמלה לגודל שלנו, ואז תבינו מה זה ענק. זה לא איזה, אנחנו רואים שחקן כדורסל כי יש 2.10 כבר הוא גבוה, זה משהו, לא יודע, זה כדינוזאורים כאלה, לא יודע, לא משנה לי, זה ענקים ענקים, זה משהו כמו טנקים. ואני מכוונה, לא משהו, לא רבה להשתעשע איתכם. כי כל דור יש לו את הענקים שלו, שהוא מפחד מהם. זה פעם ענקים בדמות תקשורת, ענקים בדמות מעצמות, כל מיני ענקים כאלה, שאתה באמת אומר, תשמע, הם ענקים, אין ויכוח. שלא תחשבו שזה היה דמיון. ונים ביניהם, אז, כן היינו ביניהם, אמרו, יש נמלים בקרם. לדרוך עליהם, נכון? איך המדרש, הם התחבאו בתוך מערה, והתברר להם שמה זה היה? קליפה של רימון. אז הבנתם מה הגודל של הרימון? אם 12 איש נכנסים לתוכו, איזה פירות ענקיים זה היה. זה באמת משהו שלא נתפס בכלל. עכשיו, מה קורה במצבים כאלה? שיש אנשים אומרים לך, תשמע, זה נכון, אני לא יכול להגיד שלא, אבל זה לא מתאים, זה גדול עלינו, זה לא, זה צריך להיות קצת ריאלי. ולכן אני אומר שלא תחשבו כאילו סתם, אני, מה הבעיה? הרי אנחנו צהל גדול וחזק, ובסדר, יש מולנו איזה כמה מוצבים להתגבר עליהם. באמת מדובר פה באנשים. לא רק שעוד לא נלחמו, זה גם בעיה מנטלית לא פשוטה בכלל, אבל באמת הולכים להתמודד עם בני ענק, ועם עם וחומות וצורות, נכון? אז אפס כי אז העם. לא נוכל לעלות אל העם. זה המסקנה. עכשיו, כלב מה אומר להם? טובה הארץ מאוד מאוד. חפץ בנו השם והביא אותנו. עכשיו, אני רוצה ברשותכם, הפסוק ממשיך, ויאמרו כל העם, נכון? ויאמרו כל הידע לרגום אותם באבנים. בסדר, נו, אני עושה לדמיין, להבין מה קורה. בסדר, אתם אומרים ככה, הוא חושב אחרת. מה, למה נרגום את כלב באבנים? כאילו, מה הוא עשה רע? אתם יודעים מה אני שואל? ונדמה לי שאני קצת מבין. כי כשאנשים הם ריאליים, ואתה מדבר איתם מעל, מה שנקרא, כאילו מעל גובה העיניים במרכאות, ומאוד, הרבה מעל גובה העיניים, זה מרגיז אותם. כי נראה להם שאתה הזוי, ואתה מדבר לא לעניין, ובגללך אתה בסוף אתה תלהיב את העם עם כל מיני אמירות אוטופיות של הבטחות וגאולה וזה, ובסופו של דבר אתה תוביל אותנו לאבדון. כבר אותו טוב להישאר במדבר אשר להימרח על הסלעים, כן, עם כל מה שהענקים האלה התחנו אותנו שם כשנבוא לארץ ישראל. ואתם, זה, אתם מסוכנים, אתם הופכים להיות אויבי העם שאתם מדברים ככה. הבנתם קצת איך הצגתי את זה בצורה מאוד סובייקטיבית? אני מודה בזה, לפחות אם אני מודה, תסלחו לי. זה לא מצחיק. זה בעיה רצינית, אז איך יוצאים מזה? מציבים מולך כל הזמן, מה שנקרא, עובדות נכונות. ומה אתה בא ואומר? יהיה בסדר, למה? כי השם יבטיח. עכשיו, צריך בכל זאת להגיע קצת לעניין. בואו נעבור רגע ל... נעבור לפסקה 15. לכן, אמרתי לו, רוצה לצל מרוב שזה כנראה היה פשוט לא, הוא לא מסביר לנו הרבה. אבל ננסה, אמרתי לכם תכף להביא את זה. שורש חטא המרגלים. לכן הארץ הזאת שייכת לנו בכל תוקף, בכל מלוא אלפי אחוזים. ולא פחות מזה, כאן היסוד העיקרי של חטא המרגלים. חוסר ברור החשבון האלוקי המציאותי הקוסמולוגי, אל תיבלו מהמילים. כן, אלוקי, מציאותי, קוסמולוגי של שייכות העם בארץ. ממילא אפשר להבין למה הפגם הזה הוא יותר נורא ומרעיש ממעשה העגל. הוא זעזוע ביסוד המציאות, בעובדה האלוקית הזאת של שייכות העם לארץ וארץ לעם. זעזוע ביסוד סדר הבריאה של קולנת הארץ ותעמות, תבל ויושבה. התוצאה מזו היא הטרגדיה הנוראה, שבמקום דרך קצרה של 11 יום מחורב, התחדשה גזירה של 40 שנה. הדור ההוא נפסק ונחתך באופן יסודי. פגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ורק הדור הבא יתחדש וירש את הארץ. הנקודה היסודית שחסרה אצל מוציאי דיבת הארץ הייתה נקודת ההכרה, האמונה והאחיזה בחיוניות השלמה של העם והארץ. לכן דור זה נחתך לגמרי, אבל הארץ שייכת לכלל ישראל והדור השני יבואו הנה. טוב, דברים כל כך יסודיים, וחבל שרצו לצל לא מסביר לנו יותר. אז אמרתכם, אני אנסה קצת על פי דברים של הרב אלי בזק, מסיעת הדשמיה. אבל גם הרב אלי הוא גבוה, גבוה מאוד, ואני לא מתיימר, מה שקרה, להגיד לכם את זה במקומו, אבל לפחות איזשהו כיוון. הכיוון הכללי שצריך להיות, ואותו אנחנו צריכים להפנים, וכמו שאמרתי קודם, כל בעזרת השם, שנהיה אנחנו ראויים לזה, זה קודם כל להבין לשאלה המרכזית שצריכה להיות מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה, לא מה אני מבין. כשאתה שואל את השאלה הזאת, ולכאורה זה פשוט, נכון? למה? כי הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית. זה ברור שיש תוכנית. זה עוד לפני שהוא ברא את העולם, נכון? הזכרנו את זה, אני חושב לפני שבועיים לגבי דבר אחר. הקדוש ברוך הוא, נכון, יש כתוב שתורה קדמה לעולם, ותשובה קדמה לעולם, ומשיח קדם לעולם, נכון? אז הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט, וזו הנקודה המרכזית שהמהר"ל מדבר עליה המון, ובגלל שהיא קצת ארטילאית, אתם יודעים, אנחנו אוהבים ככה תכלס לשמע שיעור ולקבל מוסר שתקן את המידות שלנו וכדומה, ואני לא מזלזל בזה, אבל צריך לחזור על אמת, אמת שהיא הרבה יותר גדולה, לא במקום המידות. שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עם, והעם הזה הוא ציבור, והציבור צריך להיות בארץ ישראל. כך הקדוש ברוך הוא קבע, נקודה. זה לא שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ועכשיו אנחנו נכנס את הקבינט, ובואו נשלח אנשים לחפש איפה, בואו נראה, כמו זוג צעיר, לפני שהוא הולך לגור, לחפש, מתלבט. איפה, נכון? קודם כל אם בסדרות או לא, ואחר כך איפה בסדרות וכו'. זה לא ככה. מבחינת עם ישראל יש כבר קביעה. עוד לפני שבכלל נולד עם ישראל, כבר הקדוש ברוך הוא קבע שזאת הארץ. היא ארץ קדושה מצד עצמה. עם ישראל יבוא לארץ ישראל ויוציא את הפירות הראויים, כמו שהזכרנו את זה פרשת לך לך. דברי אורחה עם הקדוש. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כשתהיה בארץ ישראל, אז ויהיה ברכה. לא רוצה לחזור עכשיו על כל התורה ועל כל החשיבות של ארץ ישראל. זאת קביעה אלוקית. כשבאים אנשים מתחילים להכניס את השכל שלהם, ועם כל הכבוד, זה עצמו כבר הבעיה. כי השכל הוא נפלא, אבל הוא מאוד חלקי, וגם הרבה פעמים גורם לאנשים להסתכלות של מין גאווה כזאת, אפילו אם הם לא היו גאוותנים, לא בא להחטיא אותם מעבר למה שהם כבר עשו. מה מתכוון כאילו גאווה? אדם מאוד מאוד מתפעל ממה שהוא עשה. אני אתן פה דוגמה שהיא קצת מצחיקה, כן, הרב ליבזק. שוב ככה בא... אדם, היום זה כמעט לא קיים, המושג הזה של חיית, לא מכירים את זה. אבל פעם זה היה מאוד מקובל. אז זה חיית תפר חליפה לחתן. והוא גם, הוא גר בכפר, נכון? והוא מגיע לחתונה. הוא כל הזמן מסתכל, על מה מסתכל החיית? על החליפה שהוא תפר, נכון? ובעצם הוא עושה את החתונה. בלי החליפה שלו, כל החתונה לא הייתה כלום. כבר כמעט שוכח שיש מישהו בתוך החליפה. שיש פה חתן. כי העיקר זה אני. חליפה שתפרתי, הבנתם מה מתכוון? מה קורה לנו על כל צעד ושעל? מה אני עשיתי ומה אני אמרתי ומה חשבתי? ואיך אני אהיה בריא ואיך אני אתפרנס ואיך אני ואיך אני וכו'. נפלא. זה חשוב מאוד. אבל זה לא העיקר. הולך להיות פה חתונה. חתונה בין העם והארץ. אז מה אתם בכלל מתחילים להטיל ספק אם זה יהיה או לא יהיה? לכן זה מה שניסיתי להראות לכם בהתחלה דרך הפרטים. זה החטא הגדול. ולכן החטא הוא לא בעובדות אלא במסקנות. אתה חושב שאמת הקדוש ברוך הוא לא יעזור לכם להיכנס לארץ ישראל? עצם המחשבה שאתם חושבים שעם ישראל לחיות, יכול לחיות בלי להיכנס לארץ? איך המצוי הצהר אמר פה, נכון, המילים שלו. טוב, קיצור, זה חיסרון אמונה. אני מבלבל פה בדפים, כן? זה הזוע ביסוד המציאות. בעובדה האלוקית של שייכות העם לארץ. זה לא פשוט בכלל. עכשיו, איך מגיעים מזה? אז תראו, בעצם כלב, הוא עונה את התשובה הנכונה. אבל הוא לא משכנע אף אחד, ויאמר כל העם לרגום אותם באבנים. אם חפץ, באנו השם. נכון, זה המילים. מביא אותנו אל הארץ. אל תראו אותם הארץ, כי לחמנו הם. אז אתם יודעים מה חפץ חיים, הרי אתם יודעים שבחלק השני בשמירת הלשון, יש לו שם דברי תורה לחיזוק על שמירת הלשון, על פי פרשיות השבוע. ולצערנו, פרשת שלח, והוא כמה יש שם. אריכות רבה. רק כדי להזכיר דבר אחד, מה זה כי לחמנו הם? נכון? רש"י מבין, נוכלם כלחם. אז החפץ חיים מתאר את זה. הוא אומר, תעמוד על יד לחם שהוא גבוה מהאמה. אתה מפחד ממנו? נראה לכם הזוי השאלה בכלל, נכון? אתה לא מבין מה... אתה לא מפחד. אז מה אם הוא גדול? ההפך, יהיה לנו הרבה מה לאכול. אם אתה יודע שהענקים האלה, שר צילם עליהם. כל הצלם אלוקים לא קיים בהם. אל תתפעל, אל תתפעל מהכמות. אל תתפעל מהגודל. זה כלום, אתה יודע איזה כוחות יש לך? איזה כוחות רוחניים יש לך? שר צילם עליהם. הם כבר כאילו כל הכוחות הרוחניים זה כלום. עכשיו, איך תגיד את זה? קודם כל בואו נראה איך תגיד את זה לעצמנו. לכן אני אומר, אל תלכו עכשיו, ובואו נגיד שאני אמרתי לכם עם שירותו וסייעתא דשמיא והתחזקנו קצת. אז אל תצא עכשיו לרחוב, נגידו, זה איך אני משכנע את החילונים, איך אני משכנע את השמאלנים, שכלב צודק. רבותיי, זה לא פשוט. צריך קודם כל להגיע לאמונה, ומתוך אמונה להבין בכלל את קדושת החיים, נכון? זה אמרנו מההתחלה. קודם כל, אדם צריך להיות מודע לזה שיש לו נשמה. כשהוא ידע להעריך את הנשמה שבו, אז הוא יבין שהגוף הוא רק לי. וכשהוא ידע להכיר את הנשמה שבו, יגיד גם שלעם הזה יש נשמה. נשמה ציבורית, שנהייתה לו מההתחלה, מיציאת מצרים. ואז הוא יתחיל להזדהות עם הרעיון האלוקי שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה. ואז הוא יתמלא כוחות, הוא יבין שבעצם כל האלה פה מסביב הם כלום, יתושים. כל אנשי המדע, מה הם יכולים ליצור חיים? לא יכולים ליצור חיים. תביא 1,000 פרופסורים שנסו ליצור יתוש אחד. לא. מזלה אתם יכולים, אבל יתוש לא. כוח אורגני. קיצור, צריך להבין איזה, ברוך השם, מי הכוחות שמובילים אותנו. לכן העניין הזה, שהמעבר הזה, שכל פעם בעצם החידוש הגדול שבו אנחנו נופלים, זה שאנשים טובים, ואני מדגיש אנשים טובים, שכשלפעמים הם מעמידים את את עצמה במרכז, אפילו לא מתוך גאווה, את השכל שלהם, זה כבר תחילת הנפילה. למה? כי אתה מתייחס לפרטים ולא זוכר את את הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית זה האמונה. כן, האמונה זה לא שאני קונה אותו. טוב, כמה עולה לקנות אמונה? זה לחוש. וזה עבודת חיים, בעזרת השם. אז תראו, כבר גלשתי הרבה, אני רק רוצה לסיים, אני אתן לכם את זה יותר שיעורי בית. כדאי לכם, זה לא קשה, ואני לא אבדוק, אל תדאגו. בספר יהושע, פרק י"ד, אם אני לא טועה, אות את ו', יש שם את הדברים של כלב, כשהוא בא ליהושע בן נון, אחרי שברוך השם כבר כבשו את רוב ארץ ישראל, ונשאר לכבוש את חברון. ואז הוא אמר לו, בסדר, תודה. אבל אמרתי שנקצר. בסדר, אם כבר פתחת. ויקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכנסי. אתה ידעת את הדבר שדיבר השם אל משה, שאלוקים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה, עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ. ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. כן, לא מה שאמרתי בפה, כי לעם הוא אמר דברים אחרים, אלא עם הלב. נכון, כי גם פה בתורה, ועבדי כלב, עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. מה זה הרוח האחרת שהייתה לכלב? זה בעצם מה שהציל את אותי יהושע וכלב. ושלא תחשבו שזה היה פשוט, כי אתם רואים שמשה רבנו חשש, הוא הוסיף לי יהושע אות, וכלב הלך להתפלל אצל האבות, נכון, אתם יודעים מה, זה כבר ככה וטוב שנזכרתי, כי באמת יש פה גם כן איזו רמה אקטואלית שכבר אני רוצה להרוויח אותה. נכון, יש כל מיני אנשים, לא רוצה אפילו להזכיר, ודאי לא את שמם וגם לא את ההשתייכות הפוליטית שלהם, מה אנשים מקדשים את הקברים, כן, כאילו במקום, אנחנו מעדיפים חיים של הבנים במקום קברים של האבות. כן, זה אפילו לא ראוי לומר דבר כזה במדרש. אז כלב הלך להתפלל לצאת מרגלים. מה הלך? מה, הלך קברי צדיקים שהתפללו עליו? לא. כי אברהם אבינו, היה לו הכל, אבל לא היה לו כלום. הבנתם מה אני מתכוון? מה היה לו? היה לו חזון, היה לו הבטחה. זה הכוונה שהיה לו הכל. בפועל, הכנעני אז בארץ. אברהם אבינו הולך לבד. והוא מלא אמונה. זה מה שכלב רצה. אל תתייחסו למציאות כמו שהיא. המציאות היא ידועה. תראה הכוח שמוליך אותך. אבל תראו איזה יופי בסוף. קיצור, בואו אני נמשיך פה. אמר לכם, תעשו את זה גם בשיעורי בית. קיצור, הוא אומר לישוע, אתה זוכר, אכלנו יחד באותו מסטינג, כן, לפני 45 שנה, אנחנו היינו במשלחת, במרגלים, ואחי אשר עלו עמי, עמסי בית לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקיי. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ שדחה רגלך בא, לך תהיה לנחלה. כי מילאת אחרי השם אלוקיי. ואתה, זה העיקר מה שרציתי לומר לכם. תודה שפתחת, אז כבר רווחנו עוד כמה פסוקים, מקווה שתסלחו לי. ואתה, עכשיו זה הכל היה הקדמה. ואתה הנה חיה השם אותי כאשר דיבר, זה 45 שנה, מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר. ואתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. שומעים? תדמיינו. יהודי בן 85, לפני 45 שנה הוא כבר, כשהוא היה בן 40, הוא הלך עם המרגלים. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה. ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא. אתם שומעים מה זה? יהודי בן 85 אומר, אני היום כמו בן 40. אז זה לא בשביל שכנראה הוא עשה חדר כושר או לא יודע מה, שמר על הסהליכה כל יום. זה משהו רוחני. יכול להיות שהוא גם עשה את הדברים האלה. אבל אתם יודעים איזו עוצמה יש פה. זה כתוב בתנך. זה לא תיאור של ספר אישי של, לא יודע מה, ספר שורשים של משפחה. זה משהו שבא ללמד אותנו. שחברון, כך הרב כותב, והיגרת לוסישקי, למה חשוב לקנות בחברון? אמר לו, חברון מלמדת את הכוח הפוטנציאלי שיש בעם ישראל. לכן כלב הלך לקברי אבות להתפלל. לכן הוא נשאר צעיר. זה כפשוטו, צעיר ברוחו. ואתה תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם היום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות בצורות, אולי השם אותי והורשתים כאשר דיבר השם. ויברכהו ויתן לכלב עד היום הזה, יען מילה אחרי השם אלוקי ישראל. הבנתם? שכלב זה הרוח אחר שהייתה לו, ככוחי אז ככוחי עתה, למלחמה לצאת ולבוא. ברור לי, קודם כל ראינו בסנהדרין בפרק שמיני, כלב כבר בן 30 וכמה היה לו נכדים. לא, נכון? בסדר, ודאי שיהודי בן 85 יכול כבר להגיד, שמע, שהנינים שלי ילחמו, מה אני צריך? עשיתי מספיק, חס ושלום, להגיד דבר כזה. למה? כי אם אתה מסתכל על מבט לאומי, יש לי כוח, תלחם. זה לא שכל מיני אנשים צדיקים, נכון? הם אומרים, שמע, אני עושה מילואים עד שהבן שלי יתגייס. אחר כך כבר הוא יהיה במקום. נחמד, נכון? יפה מאוד, אבל זה לא מספיק. יכול להיות צריך גם אותך וגם את הבן שלך, ואולי גם את הנכד שלך. מה, גמרת את המשימות? עם ישראל צריך להיכנס לארץ, ודווקא המקום שמן הם כל כך פחדו, אותו זקן הולך וכובש, וברוך השם, אולי השם אותי. זה מה שהוא אומר יהושע. ככוחי אז, ככוחי אתה, למלחמה לצאת ולבוא, שהשם יזכה אותנו, שנזכה קודם כל להבין ולהפנים ולתקן את חטא המרגלים. אתם יודעים, בספר יום הבנים שמחה הוא מעריך בזה מאוד, שהתיקון לחורבן בית המקדש יהיה תיקון חטא המרגלים. תיקון חטא המרגלים, אתם יודעים שהוא תלוי באהבת הארץ ובאמונה הברורה. אולי לא אמרתי זה מספיק ברור, אז בזה אני מסכם. ההחלטה שאתה חייב להתמודד עם זה, כי זה לא עומד בסימן שאלה, היא אחר כך גם נותנת לך את הפתרונות. כשאתה מתחיל להציב כל מיני דברים בספק, אז גם מתחילות השאלות לענות ולעלות ולעלות, אז פתאום עוד יותר קשה ועוד יותר קשה, ואחר כך אתה משוכנע שצדקת, כי הטלת בספק את מה שהשם אמר שזה חייב להיות. אז ברוך השם, אמיתת האמונה בשייכות של העם לארץ לא עומדת בספק. זה היה עוד לפני הבריאה, לפני שעם ישראל נולד, ואנחנו צריכים למלא את השליחות האלוקית שהקדוש ברוך הוא הועיד לנו, ולהאמין שיעזור לנו למלא את השליחות הזאת, בעזרת השם.